זכות מורה ורבותיי, קהל קדוש. אנחנו בשבת הקרובה נקרא בעזר השם פרפת בעלותך, שעוסקת ממש פרשה ארוכה ביציאת עם ישראל למלחמה, לדרך, אבל יש שם בתחילת הפרשה פסוקים שתמיד כולם שואלים מה הם עושים בתחילת הפרשה, למה באמצע ספר במדבר הקדוש ברוך הוא מצווה אותם על הדלקת נרות? לכאורה זה מתאים לספר שמות או לספר ויקרא. והטעם הפשוט הוא בגלל שסוף פרשת נשוא עוסקת בהשראת שכינה. שם כתוב, ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת. הפרשה עוסקת בהשראת השכינה במשכן, גם פרשת בעלותך עוסקת בזה בהמשך, שכתוב, וביום הקים את המשכן, כיסה הענן את המשכן, לאוהל העדות. חלק מביטוי השראת השכינה שהייתה במשכן היה ניכר במנורה. כך כתוב הגמרא, מסכת שבת, אמרה אומרת, בשביל מה היה צריכים את המנורה וכי לאורה הוא צריך? הרי בקודש אין שם אנשים. אנשים נמצאים בחצר, בעזרות, לא נמצאים בהיכל. מי צריך את האור של המנורה? לצורך מה הוא קיים? לצורך הכהנים? לצורך מה? ועל הכל 40 שנה שלחו ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, עמוד האש, עמוד הענן. אלא, אומרת הגמרא, עדות הוא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מהי עדות? איך זה עדות? עם ערב זה נר מערבי, שנותן בשמן כמידת חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים. אחד הניסים הגדולים שהיו קורים בבית המקדש, קבוע, לא רק בחנוכה, כל שנה כולה, היו מניחים בכל הנרות שבמנורה, בכל המקומות שבהם היה מניחים שמן, שם היו מניחים בכולם חצילות, אותו כמות, אותו פתילות, כולם היו קווים בזמנם הרגיל, דיינו מערב עד בוקר, אבל הנר המערבי, זה שפונה לכיוון הפרוכת, לכיוון ארון הברית, לכיוון הלוחות, שם הייתה ברכה כפולה ומכובלת, וזה הייתה עדות לכל באי עולם, שידעו ששכינה שורה בישראל. מכאן המנורה היא זאת שמגלה לעולם כולו, ששכינה שורה בישראל. כולם מדברים על דבקות בקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים להראות בחוש איך זה קורה. תגידו, טוב, זה בזמן שהיה בית המקדש קיים, מה בדורנו? יש צדיקים שאצלהם גם כן יש את הבחינה הגדולה הזאת של השראת שכינה, שרואים אצלהם ממש בחוש, איך טרם יקראו ואני אענה עוד המדברים ואני אשמע, ממש רואים את הברכה, הברכה שרויה בעיסה, כמו שהייתה אצל שרה עמנו, הברכה אצל מי שאמר לשמן וידלק, יגידו חומץ וידלק, סיפורים על הבבא סאלי, שאלו גם כן, היו רואים ששכינה שורה, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. מכיוון שהפרשיות האלה עוסקות בהשראת שכינה, לכן התורה שמה כאן את פרשת בעלותך, פרשת הנרות, כדי לומר, לא רק ששורה השכינה, אלא צריכים שגם העולם כולו ידע ששורה השכינה בישראל, וזה בעקבות המנורה. בשבוע שעבר דיברנו פה על הלכות מזוזה, איזה פתחים חייבים במזוזה. אז אני רוצה להביא לכם קודם כל איזה מדרש מעניין, תרגום יותר, נכון, תרגום יונתן שהרב עליו השלום היה מביא אותו. חשוב להבין את ערכה של מזוזה. כתוב על הפסוק, מי אשר בנה בית ולא חנכו, מי אשר הרס אישה ולא לקחה, מי אשר נטע כרם ולא חילו, ילך וישוב לביתו וכו', נכון? כולנו מכירים את הפסוקים האלה. אז אומר תרגום יונתן, על מה זה מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, זה מי שבנה בית ולא הספיק לשים שם מזוזה. אז הוא צריך לחזור מאורחי המלחמה. למה? כי המזוזה שלו בבית שומרת עליו שהוא נמצא במלחמה. זאת אומרת, לא רק שומרת עליו כשהוא בבית, ואני אומר, המזוזה שומרת על יושבי הבית, אלא המזוזה בבית שלו, בעיר שהוא גר בה, בירופרם, נאמר, שומרת עליו כשהוא נמצא בעזה ונלחם. ככה תרגום נתן אומר, להבין את ערכה של מזוזה. אני רוצה ללמוד היום דבר שמביא אותו החתם סופר. החתם סופר היה חכם רב גדול בהונגריה, הוא כותב הלכה, מביא את הבעל לפתחי תשובה בהערותיו ללכות מזוזה בשולחן ערוך. הוא כותב דבר חשוב, אומר בדיקת מזוזה, אנחנו כולנו מכירים את ההלכה שנבדקת פעמיים בשבע שנים. ולא רק בהזדמנות הזאת, אלא כשאדם יש לו איזה חולה בביתו, תעשה בדיקת מזוזה. כן? תעשה בדיקת מזוזה. בדיקת מזוזה בדרך כלל, אנחנו אומרים איך אדם עושה אותה, הולך לאיזה סופר, וזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות, הולך לסופר שיש לך בדיקת מזוזה. אבל אומר לך אדם סופר, באמת בדיקת מזוזה, אדם יכול לעשות בעצמו. ואנחנו ננסה היום ללמוד את הדרך איך כל אחד בביתו יכול לבדוק את המזוזות של עצמו. לפעמים הוא במקום רואה שזה ודאי כשר או ודאי בעייתי, ואז לפעמים הוא צריך ללכת אחר כך לסופר מומחה שהוא יבדוק את לו, זה בסדר, זה לא בסדר. אנחנו ננסה היום ללמוד את הדברים האלה, מהם הכללים, איך אדם בודק מזוזה בביתו. איך אתה יכול לבדוק מזוזה בביתך, ובשביל זה יש לנו כמה דוגמאות. אבל הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, כשאדם יכול להסיר את המזוזה, לבדוק אותה ולהחזיר אותה, הוא לא חייב ברכה. כן, מה הוא צריך לשים לב דבר ראשון? לא פעוד פשוט, כשאתה מסיר את המזוזה תיזהר, כשאתה מוציא אותה אל תקרא אותה. תוציא אותה בעדינות, כך כותב בעל החמודת דניאל, שים לב שאתה מוציא את המזוזה, תוציא אותה, אל תקרא אותה. דבר ראשון, תסתכל על המזוזה, זה הגודל שלה. הגודל לא קובע אם זה כשר או לא כשר, אבל בדרך כלל, מהגודל של המזוזה אתה יכול לדעת את האיכות שלה. לרוב, יש מזוזות שהגודל שלהם הוא קטן. הקטנות מרובות בהם הבעיות. לא כותבים אותם מדויק, ולא כותבים אותם נכון, ואותיות לא צורת אותיות. זה לא ממש בצורה נכונה. והמזוזות הגדולות הן המזוזות שבדרך כלל יותר איכותיות. זה לא בטוח, גם במזוזות גדולות יכול להיות שתהיינה בעיות. אבל זה דבר שאדם צריך לשים אליו לב. שים אליו קודם כל שהמזוזה שיש לך בבית היא מזוזה גדולה. בדרך כלל כשאתה רואה מזוזה קטנה, לרוב זה גם מזוזה פסולה. במיוחד למזוזות הקטנות האלה שאתה רואה אותם, מה שפעם היו מוכרים, רובה דרובה, רובה דרובה, הן לא מזוזות כשרות. מזוזות כשרות, רובם זה 10 סנטימטר, זה אלי ונבואו, לא מלך את השים, 25 סנטימטר, פעם הייתי באיזה מקום, ראיתי מזוזה ככה ענקית. עד כדי כך, 10, 12, 15, זה בסדר גמור. אלה לרוב מזוזות שהן טובות, ובדיקה הראשונה שאתה עושה למזוזה זה הגודל שלה. הגודל, לראות כמה, מה הגודלה. לפי הגודל אתה יודע קודם כל אם היא מזוזה כשרה או לא מזוזה כשרה. אבל יש כמה וכמה בדיקות שאנחנו צריכים לעשות כדי לדעת אם המזוזה היא מזוזה בסדר. והבדיקה הראשונה, אחרי שאתה בודק את הגודל, זה תבדוק שזה קלף ולא נייר. הבדיקה הראשונה. זה בדיקה קלה, אפשר לבדוק אותה בזה שאתה רואה אם זה נקרא מהר או לא נקרא מהר. לצערי, חייב לומר לכם, אני לפני איזה זמן, מישהו הביא לי ערימת מזוזות שנמכרה באיזה חנות, כולם נייר. נייר, טיפה נייר טוב, אבל נייר. זה לא צריך אפילו לומר שזה פסול. וזה דבר לצערי מצוי, מישהו עשה בדיקה עכשיו באיזה בית, זאת אומרת לי, בית שלא בדקו בו את המזוזה כבר שנים רבות, כן? כל המזוזות שם היו מזוזות מנייר, חלק מנייר היה כתוב שם מזוזה, חלק היה כתוב שם משהו בכלל בלי בעברית, כל מיני דברים היו שם. זה מזוזה שלא צריך סופר סתם שיבדוק לך את זה, אתה יכול לבדוק את זה בכוחות עצמך. יש לך ספק אם זה נייר או לא נייר? אתה לוקח חתיכה קטנה מהמזוזה, מהריח, או אתה אפילו מהחום, אתה יכול לדעת אם זה נייר או לא נייר, זה הבדיקה הראשונה. הבדיקה הראשונה, תבדוק קודם כל שזה קלף. דבר שני, אפשר לדעת אם זה צילום. לצערנו יש מזוזות מצולמות, גם קלף זה מצולם. סיפר לי פעם הרב עזר שיינברג מצוות, כשהוא ישמור אותו וחיור, שפעם הוא הגיע לרב אבא עליו השלום, עם חבילת מזוזות, כולם קלף, כולם דיו, אומר לו הרב, חלק מהמזוזות שם אותם בצד. אומר לו הרב, למה אתה שם אותם בצד? קניתי אותם במאה שערים, בחנות של אדם נראה ירא שמיים, עם זקן, עם פאות, עם הכל. אומר לו, אלה מצולמות. ואלה אמיתיות. ובאמת הוא סיפר שהיה, תבעו אותם, הלכו לבית משפט, המוכר לא הודה בדבר. בסוף נבדק, מסתבר שאלה מצולמות. איך בדקו את זה? תבלו אותם במים ושמו לב שזה אלה שמצולמות, הדיו לא יורד, אלה שכתובות, הדיו יורד. לא משנה דרך הבדיקה. אדם שהוא קונה מזוזה צריך לדעת מרובות הרמאויות במזוזות. גם אם אתה קונה את זה מאדם שנראה לך ירא שמיים, תבדוק טוב טוב, תקנה רק מסופר שאתה מכיר אותו. מסופר שאתה מכיר אותו, מאדם שאתה מכיר אותו, ולא מבית חב"ד שבדרך כלל אנשים אמינים ואחראים, או מסופר שאתה יודע שהוא, ולא גם מכניות, צריך לדעת טוב טוב אם אתה קונה. אם אתה קונה, לצערנו, יש ערבים שכותבים מזוזות, יש סין שכותבים מזוזות, לא מזמן פורסם איזשהו סרט של רובוט שכותב ספר תורה, השם ירחם. וזה דבר חשוב, אדם רוצה שהמזוזה שלו תהיה שמורה, זה שומר עליו גם במלחמה, זה שומר עליו בבית שלו, למען ירבו ימיכם עם אבניכם, אדם צריך להיזהר במזוזה. בקיצור, אדם קונה מזוזה, שים לב אם אתה קונה, ושים לב, כשאתה בודק בבית שלך את המזוזה, לראות, רואים, אם זה מצולם, בדרך כלל אין לזה עובי של דיו. זה אתה יכול לבדוק בקלות, לא צריך בשביל זה מומחיות גדולה, זה הבדיקה השנייה. הבדיקה השלישית, שהיא גם בדיקה מאוד חשובה, זה האם הכתב הוא כתב טוב, נראה טוב, או שנראה כתב כי מישהו כתב אותו בחיפזון. אם אדם כותב מזוזה בחיפזון, אתה רואה שזה אות אחד למטה, אות אחד למעלה, צורת האותיות היא לא שווה, זה לא כמו שאתה רואה משהו מסודר, מאורגן. כשאתה רואה מזוזה יפה, רואים את המזוזה, מזוזה שהיא מסודרת, כולה שורות, שורות מסודרות, האותיות לא יוצאות מהשורות, אבל פי שעל פי הלכה, אם אותיות יוצאות מהשורות, זה לא נורא כל כך. אבל כשאתה רואה שהכתב לא נכתב כמו שצריך, אתה רואה שהסופר הוא מזלזל. וזה גם כן, אתה מהכתב יכול לראות אם הסופר מזלזל, או הסופר הוא רציני. כשאתה רואה שהכתב הוא לא טוב, אנשים באים אליי לפעמים מזוזות כאלה שהכתב הוא כזה משובש. אתה לא יכול להצביע על איזשהו פסול במזוזה. אבל אתה אומר לו, אדוני, מי שכתב את המזוזה הזאת, זלזל. לא השקיע, לא התאמץ, לא השקיע, לא כתב את זה כמו שצריך, בקדושה ובטהרה ובאכפתיות ובתשומת לב. אלה בדיקות שאתם יכולים לבצע בכוחות עצמכם, לא צריך בשביל זה סופר סתם. אדם יכול בביתו לבדוק את זה, עדיף כמובן שיהיה עם סופר סתם. הדבר הנוסף שצריך לשים לב במזוזה כשאתה בודק אותה, זה גם דבר פשוט. קח את המזוזה, תאחוז אותה ביד, תקרא מילה מילה. תראה אם אין אותיות מחוקות, אם אין אותיות שבורות, אם אין אותיות דבוקות. זה כל אחד יכול לראות, לא צריך שזה שום מומחיות. זה אתה יכול בעיניך לראות. כי מטבע הדברים, החתם סופר כותב, מזוזה היא נמצאת במקום, בפתח הבית, לפעמים יורד שם גשם, לפעמים משטף, שוטפים אותם את הדלת, לפעמים נרטב, לפעמים לחות בבית. זה קלף, זה אור, זה דבר שהוא עלול להיפגן. לכן ההלכה אומרת שבודקים מזוזה פעמיים בשבע שנים. אתה יכול לראות בעצמך. לפעמים הקלף נרטב והאותיות נמחקות. יש המון פעמים שמביאים אליך מזוזה, אתה אומר, מה הבאת לי בכלל? על פניו רואים שהמזוזה הזאת היא מזוזה שהיא מזוזה פסולה. אז הדבר שאתם צריך לשים לב, וזה דבר מאוד חשוב, לראות, שימו לב שהן אותיות שבורות, דענו, מהקיפול, האות נשברה, היא חצי חצי. זה מזוזה שהיא פסולה. נמחק, זה פסול. לפעמים אותיות דבוקות. מה זאת אומרת דבוקות? הסופר כשכתב אותו, לא כתב את זה כמו שצריך. נדבקו האותיות אחת לשנייה. זה מזוזה שהיא פסולה. זה דבר שכל אחד יכול לראות, בשביל זה שוב לא צריך לא מגדלת ולא שום דבר אחר. יש לך ספק, ככה זה לסופר סתם. אבל זה אתה יכול לבדוק בכוחות עצמך, שהמזוזה היא לא דבוקות, לא מחוקות, לא סדוקות, לא שבורות. יש עוד הלכה שכולכם צריכים לשים עליה לב, והיא יותר נדירה, אבל היא גם קיימת. יש כלל שאומר שבמזוזה כל אות צריכה להיות מוקפת גביל. מה הפירוש מוקפת גביל? מוקפת אור. איך זה יכול, איך, באיזה מקרה זה יכול להיות? יכול להיות מצב שבו נגיד יש נקב בעור, והנקב בעור, בקלף, הוא צמוד לאות. אז האות היא לא מוקפת, לא מוקפת אור, לא מוקפת גביל. או למשל, יש מזוזות, קורה לפעמים, שהסופר לא תכנן טוב את הכתיבה, והוא כותב את המילה שבסוף השורה, והגיע בה עד קצה האור. זאת אומרת, האות לא מוקפת באור, בגביל. קצה אחד שלה מוקף, זה כבר סוף המזוזה. בדרך כלל סופרים טובים, יודעים מתכנן טוב את המילים, המזוזות כתובה, יודע כל אות איפה מתחילה, איפה נכתבת, אפילו לא רוצה לומר שורה. אבל אם הסופר הוא לא כל כך מקפיד, לא כל כך מזלזל קצת בזה, הוא לא מתכנן נכון, ואז עלולה אות אחת, מספיק אות אחת, לא צריך יותר מזה, אות אחת שהיא נוגעת בקצה הקלף, היא כבר לא מוקפת גביל, ואז זה פסול. זה דבר ששוב אדם לא צריך שזה יהיה מומחה, די שהוא מכיר את ההלכה הזאת והוא רואה אותה, ואם זה באופן שכזה, אז הוא קונה מזוזה אחרת, ואם יש לו ספק, הולך לסופר מומחה והוא אומר לו, זה בסדר, זה לא בסדר, וכן על זה הדרך. או, שאלת השאלה אם אדם יכול לתקן דבר כזה, אי אפשר לתקן דבר כזה. יש כלל בהלכות מזוזה שמזוזה צריכה להיות כסדרה. מה פירוש כסדרה? אתה כותב שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. נניח כשהגעת כתבת את האחד, פתאום שמת לב שהשמע לא כתבת בצורה נכונה. אתה לא יכול ללכת אחורה לתקן את שמע. אתה יכול את שמע לתקן כשאתה כותב את שמע. כל מילה שאתה מסיים אותה היא צריכה להיות כתקנה. אז אם יש לך במילה, בצליק שלה לארץ, איזושהי טעות, אז אתה יכול לתקן אותו. אבל אם יש לך טעות במילה אחרת, ותתקן אותה עכשיו, זה לא כסדרה. אם תיקנת אפילו לא כסדרה, אז זה לא נקרא תיקון, צריך שיהיה כסדרה. אגב, זאת אחת הסיבות שבגללה מאוד חשוב לקנות מזוזה מאדם ירא שמיים. כי אם אדם ירא שמיים, והוא יצא לו משהו שלא כסדרו, אז הוא לא מתקן. אז קורה לפעמים שבא אליך סופר, מראה לך מזוזה, אומר לך, הרב, מה קורה, מה הדין פה? אתה אומר לו, זה לא בסדר. אמר לך, מזוזה. אם הוא לא ירא שמיים, הוא ייקח משהו ויתקן. אבל באמת, על פי הלכה, זה חייב להיות כסדרה. לכן, שוב, כל התיקון של מזוזה זה רק מומחה, סופר, סתם מומחה, אתה מעולם אל תתקן, אבל אתה יכול לראות אם יש בעיה או אין בעיה. ולכן אם אתה רואה למשל מצב שבו האות מגיעה עד סוף הקלף, במקרה כזה המזוזה היא לא מזוזה כשרה. אמרנו שיש דיבוקים, יש עוד דבר חשוב שאדם יכול אחרי זה לעשות, זה פשוט לבדוק שהמזוזה כתובה כמו שכתוב בסידור. שזה כתוב כמו שכתוב בסידור, לוקח סידור, משווה, כולל האותיות. מה פירוש כולל האותיות? אנחנו קוראים, בדרך כלל, אתה אומר, למשל, את המילה מזוזות. מזוזות כתובה שונה מפרשת שמע לוויה עם שמוע. בפרשת שמע זה כתוב עם וו אחת, בוויה עם שמוע כתוב עם שני וווים. תוסיף וו, תחסר וו, זה יכול לפסול. קח את הסידור, קח את המזוזה, תסתכל. אותו דבר, בסדר. למשל, תוטפות. פעם זה כתוב עם וו, פעם כתוב בלי וו. על הארץ הטובה. כתוב בלי וו, אם כתוב עם וו זה יהיה פסול. תסתכל, תשווה את המזוזה שלך למזוזה שכתובה למה שכתוב בסידור, סידור מוגע כמובן, כן? ששם זה כתוב כמו שצריך. בקיצור, צריך להשוות את מה שאתה קורא במזוזה שלך למה שאתה קורא במזוזה שאתה מוציא מהקיר. זה לא כל כך מסובך, אני אומר לכם איך עושים את זה, להבין איזה עבודה עושים הסופרי סתם כשהם מגיעים לזוזות, אבל זה דבר שאם אדם שם אליו לב, אז הוא יכול בכוחות עצמו להגיע את המזוזה שלו, כמו שכותב החתם סופר, כמו שהזכרנו בתחילה, ואם הוא רואה שזה הכל בסדר ואין איתו שום בעיה, אז תבוא עליו ברכה, אבל אם הוא רואה שיש איזושהי בעיה או שיש ספק, הוא הולך למומחה. יש עוד דבר שצריך לבדוק אותו במזוזות, וזה דבר שנקרא סרטוט. מה זה סרטוט? אם תתבוננו טוב, או במגילת אסתר, או במזוזה, אז הסופר, לפני שהוא כותב, הוא עושה חריצים דקים כאלה בקלף, כן? הוא עושה קווים, זה נקרא סרטוט, עם סרגל, וכשהוא כותב, הוא כותב את האותיות לפי הקווים של הסרטוט, כן? הלכה בשולחן ערוך כתוב שאם אדם כתב מזוזה בלי סרטוט, היא פסולה. וזה אחת הדרכים לדעת אם ספר תורה או מזוזה, אם זה אמיתי או זה לא אמיתי. כשזה למשל, מזוזה שהיא מזויפת, ומדפיסים אותה, לא מסרטטים אותה. אתה לא רואה את הסרטוט לפני כן. אבל מתי אתה יכול את הסרטוט לראות? כאשר אתה את המזוזה עושה אותה כדבאי. זאת אומרת, כשאדם עושה את המזוזה כמו שצריך, אז היא מסורטטת, כמו שצריך, ואז הכל כתוב לפי הסרטוט, והכל יוצא בצורה נכונה. אם אתה רוצה לבדוק את המזוזה אצלך בבית, ולדעת אם היא באמת נכתבה עד הסופר סתם שהוא אגון וישר וראוי, אז אנחנו, אתה מסתכל לפי, בסרטוט, האם יש באמת סרטוט, סרטוט למזוזה שיש לך ביד. אנחנו נראה כעת עכשיו כמה תמונות כדי שנוכל לראות באמת את הדברים שדיברנו עליהם בהתחלה. מה שאנחנו רואים עכשיו כאן במצגת, זה דוגמה למזוזות בגדלים שונים. למה הדבר הזה חשוב? אמרנו בתחילה, ככל שהגודל של המזוזה הוא יותר גדול, בוא נאמר 12, 10, 12, 15 הוא טוב, כשהן קטנות הן יותר בעייתיות. מה שאתם רואים בדוגמה השנייה, זה דוגמה למזוזה שמצולמת. כמו שאמרתי לכם מקודם, הדרך הנכונה לבדוק דבר כזה, זה לראות את העובי של הדיו. אם זה מצולם, זה בדרך כלל, אפילו על הקלף, זה חלק. ואם זה מצוי, אם זה כתוב, אז יש לזה את העובי של הדיו. יש, מה שאנחנו רואים במזוזות הבאות, זה דוגמאות למזוזות שהן כתב ספרדי או כתב אשכנזי. הרב אבא, עליו השלום, כותב בשו"ת הרב הראשי, זה לא כל כך משנה. כולם קשרות. עדיף לכתחיל תקנה מזוזה שהיא לפי המנהג שלך. אבל אם קנית בית, או שכרת בית, ויש שם מזוזות אשכנזיות, ואתה ספרדי, או ספרדיות, ואתה אשכנזי, זה לא משנה. כולם בסדר, כולם קשרות, כולם טובות, אתה לא צריך להחליף את המזוזה, זה במזוזות האלה. עוד דבר שאנחנו יכולים לבדוק במזוזות, זה לראות, אחד הדרכים לדעת אם זו מזוזה באמת טובה או לא טובה, זה לראות אם באמת הסופר הקפיד לכתוב את העין של שמה גדולה ואת הדלת של אחד כשהיא גדולה. כשהסופר כותב את הדברים לפי הלכה, אז הוא עושה אותיות גדולות כמו שצריך וקטנות כמו שצריך, וזה מאוד חשוב לשים לב לראות שבאמת הוא כותב את האותיות הגדולות כמו שצריכות להיות גדולות או לא. בתמונה הזאת אתם יכולים לראות מזוזה שפשוט הוצאנו אותה מתוך, הוציאו אותה מתוך בית מזוזה והתרטבה, וחצי מהמזוזה פשוט נמחקה מהמים של הגשמים. זה קורה הרבה פעמים כשאדם בודק מזוזות שלא בדקו אותם הרבה זמן, במיוחד מזוזות שנמצאות בחוץ, אז דבר כזה קורה להם. במזוזה הזאת שאתם רואים עכשיו מול עיניכם, המילה אותם את ביניכם, אתם יכולים לראות שהמילה אותם, יש דיבוק בין האות א' לאות ת'. זה כמובן פוסל את המזוזה, וזה שוב, כל אחד יכול לראות בעיני עצמו. וכן גם כן פה אתם יכולים לראות שבמילה אנוכי יש דיבוק. איפה? פה אתם יכולים לראות את הנקב. ליד האות מם של האדמה, שהוא פוסל מכיוון שזה כבר לא מוקף גביל. גם אתם יכולים לראות אותיות מחוקות לפני כן, שהן כמובן פוסלות, וזה אי אפשר לתקן כמו שאמרנו מקודם. כאן אתם יכולים לראות את הדיבוק באותיות את, שיננתם, אנוכי, לעובדו. כל הדיבוקים האלה דיבוקים שפוסלים, ואם יש לכם ספק, כמובן אתם יכולים ללכת לסופר סתם, שהוא יכול להגיד בצורה ברורה מה, מה דין הדיבוקים האלה. כאן אתם יכולים להיות את האנוכי, את האלף והנון, איך שהן דיבוקות אחת לשנייה. הדיבוקים האלה כמובן דיבוקים שפוסלים. לכתך, איך זה מחובר, איך הייתם עטף והחף סופית, אלה דיבוקים. פה, במזוזה הזאת, דבר נדיר, אנשים רואים דבר כזה לא מאמינים, אבל זה קורה. סיפר לי בזמנו הרב ויסטריצקי, עליו השלום שהיה הרב בצפת, שהוא היה לו מזוזות, תפילין שכתב אותם, סופר סתם, בקיא, מומחה, נחשב אחד המומחים, ברוך הבא הרב נגרי. סיפר לי הרב ויסטריצקי עליו השלום, שאחרי כמה שנים שהוא לבש את התפילים האלה, בא אליו איזה חבר שלמד קורס סתם, ואמר לו, אני יכול את התפילים שלך לבדוק? הוא אמר לו, כתב אותם, סופר חשוב, מעולה, מה יש לך לבדוק? אמר, תן לי לבדוק. לקח את התפילים, חזר אליו אחרי כמה דקות, אמר, התפילים שלך פסולות. בוא לו, מה אתה מדבר שטויות? אמר לו, פסולות, בוא תראה, לא היו אף פעם קשרות. למה לא קשרות? היה שם טעות בכתיבה. הוא אומר, פתחנו, ראינו, אמר לי, בטח הספר מודפס הוא טעות. הוא אומר, בדקנו כמה ספרים, ראינו שבאמת הסופר סתם טעה. גם פה, אתם יכולים לראות שפה הסופר סתם טעה, הוא כתב פעמיים וקשרתם, כן? זה טעות, וזה טעות שהיא טעות בסיסית, היא טעות מהכתיבה כבר, מבסיסה היא טעות, וזה כל אחד יכול לראות, זה דבר, דבר כזה, זה כמובן מזוזה כתיכוון מזוזה פסולה, וזה דבר שצריך לשים אליו לב, מכיוון שאלה אלה טעויות שהם, אם אדם יש לו טעות כזאת, זה את כל ההוק, גם הברכה בטעות, וגם הוא, למען ירבו ימיכם אין לו, כמו שאמרנו מקודם, יש שם התרגום נתן, גם כשהוא יוצא למלחמה זה לא שומר עליו. אלה דברים שאדם יכול לבדוק אותם בכוחות עצמו, לא צריך בשביל זה עד שיבוא סופר, ועד שהוא יסתכל, ועד שהוא יראה, זה דבר שאדם יכול בכוחות עצמו לבדוק אותם ולראות אותם, וזה דבר שבאמת אפשר לשים עליו לב, הוא דבר, דבר פשוט. במזוזה הזאת, מה אנחנו פה? הפסים, או. זאת המזוזה שדרכה רצינו להראות לכם את הנושא של הסרטוט. הסרטוט זה קווים שאמורים להיות לאורך כל השורות. מי שמסתכל טוב על מזוזה ככה ממש מקריב אותה אל עיניו, הוא יכול לראות את הסרטוט שהוא נעשה על ידי סרגל ומרצע שאיתו חורצים את הקווים ומסמנים את הסרטוט. וזאת אחת הדרכים שדרכה אתם יכולים לבדוק אם המזוזות שלכם באמת נכתבו על ידי סופר סתם שהוא מומחה וראוי, או שהוא כתב אותם סופר שהוא לא יודע את מלאכתו, או שהוא מזלזל במלאכתו. בדוגמה שאתם רואים פה, זה, אנחנו רוצים לראות שצריך להיות הבדל בין מילה למילה. זאת אומרת, כשאתם מסתכלים על המזוזה, אתם רואים שבין מילה למילה יש רווח כמו אות. ובין אות לאות יש רווח כמו חוט השערה. אם יש רווח בין מילה למילה פחות מאשר אות, זה מתחיל להיות בעיה. ואם זה ממש צמוד, אז זה פסול. וזה דבר שצריך לשים אליו לב, שאין רווח יותר מדי גדול בין אות לאות, ואין רווח יותר מדי קטן בין מילה למילה. שוב, כשסופר סתם כותב את זה בתשומת לב, לאט, במתינות, ברוגע, ובעירת שמיים, ובאכפתיות, אז כל מילה יוצאת כמו שצריך. כשסופר סתם לא כותב את זה בצורה כל כך שאכפת לו, הדבר הזה הוא באמת יוצא לא כמו שצריך. זה דוגמה גם לראות כאשר סופר סתם לפעמים מוחק. תסתכלו את המילה את. ואהבת את, כל אחד יכול לראות אפילו דרך המצגת הזאת, שיש מחיקה בין א' לבין ת'. זאת אומרת, היה שם כנראה דיבוק, ומישהו מחק. זה לא בהכרח שזה פסול, זה יכול להיות שזה קשר, אבל זה דבר שצריך לשים לב. לפעמים זה סופר לא ירא שמיים, היה דיבוק שהוא פוסל, והוא מחק אותו לא כמו שצריך. אם הסופר ירא שמיים, יכול להיות שזה היה באמת מחיקה קשרה, דהיינו מחק את, מחק את, מחק את זה כסדרם ולא באופן שזה לא כסדרם. כשאדם רואה מחיקות יותר מדי במזוזה, יכול להגיד לקונה, אני לא רוצה מזוזה עם מחיקות, תביא לי מזוזה אחרת. כשאתה קונה מהסופר את המזוזה שלך, תסתכל טוב, אתה לא אמור להיות מומחה גדול, אבל אם אתה רואה מחיקות, תגיד לו, תביא לי אחרת, לא רוצה את זה. וזה צריך לשים לב, זה דבר שכל אחד יכול לראות. בין אות לאות, מחיקה, הדבר הזה דבר שבהחלט צריך להדליק נורה אדומה אצל כל אחד. אל תקנו מזוזות בזול. אם אדם רואה מזוזה בזול, מדי, תיזהר, חשוד. מזוזה לא צריכה לדבר זול. כתוב על האריזל שהיה, קונה מצוות בכסף מלא, בכלל לא מחפש בזה הנחות. אתה מחפש מזוזה בזול, אתה בטוח תמצא מזוזה מסין ומיפן ומדברים כאלה. תיזהר מדברים כאלה. אל תחפשו מזוזות בזול, צריכים מזוזות שהן מזוזות שהן באמת ראויות וחשובות. זו דוגמה שאנחנו רואים פה עכשיו, זה שינויי אותיות. מה פירוש שינויי אותיות? יש אותיות שהן דומות אחת לשנייה. למשל, נון יכולה לראות כמו כף. אות זין יכולה לראות כמו נון סופית. אות סמך יכולה לראות כמו מם. אם סופר לא מדייק בכתיבה, הוא עלול לעשות כף כמו בית. הן אותיות שדומות אחת לשנייה. בדוגמה שאנחנו רואים כאן במצגת, אנחנו רואים את האות זין של מזוזות, שעשו אותה ארוכה מדי, והיא נראית כמו נון סופית. במקרה הזה זה גבולי. זה גבולי אם זה באמת נון סופית או לא נון סופית, ובמקרה כזה זה ספק, תיקח אותו לסופר מומחה, שהוא יגיד לך את ההלכה היא נכונה לנכונה. אבל אם אתה רואה שהאות זין ארוכה מדי, או שהקף היא מרובעת מדי כמו בית, או שהסמך היא מרובעת כמו מ' סופית, וכן על זה הדרך, או שהעין היא כמו ת', אז במקרים כאלה שיש לך ספק, אל תיקח סיכון, אלא כמו שאתה יש לך ספק, כך אתה לך למומחה שהוא יראה לך את ה... את זה שיהיה בצורה נכונה. מה שאנחנו רואים כאן זה כבר המצגת האחרונה, זה אחרי שאתה בודק את כל המזוזה שלך. אתה רוצה להחזיר אותה למקומה. אז יש כמה דברים שצריך לשים לב. גלגול המזוזה, כשאתה מחזיר אותה למקומה, הוא מ-1 לכיוון שמה. כבר ראיתי כמה פעמים אנשים שגלגלו את המזוזה בצורה לא נכונה. מלמטה, מעל הארץ לכיוון שמה, זה לא נכון. אלא כמו שאתם רואים פה בתמונה, מגלגלים אותה מ-1 לכיוון שמה, זה הצורה של הגלגול. לא לגלגל אותה יותר מדי מהודק, כדי שלא ייפסלו האותיות. ולא יותר מדי רחב, שזה לא ייכנס לך לתוך הבית מזוזה. בדרך כלל, בקוטר של סנטימטר זה הגלגול, בעדינות. אחרי הגלגול, לעטוף אותה בניילון. ומה שצריך לשים לב, שכשאדם בודק מזוזה ומחזיר אותה מיד, הוא לא צריך לחשוש, לא צריך לברך, אין צורך לברך. רק כאשר הוא מחליף את המזוזה. או שהוא מחזיר אותה למחרת. שיש הסח דעת, אז הוא מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקבוע המזוזה. יגיד לשם יחוד, תבוא עליו ברכת השם. אבל עיקר הדבר לדעת, שכשאדם בודק ומחזיר מיד, וזה מזוזה בסדר, אז לגלגל אותו בצורה נכונה, לעטוף אותו בניילון, כדי שלא תבוא רטיבות, ולקבוע אותה כמו שצריך. מה פירוש לקבוע אותה כמו שצריך? הקביעה, כמו שצריך, פירושה, לקבוע אותה חזק. יש, הזכרנו בשבוע שעבר את, הלכ, את, ה, את מה שכתוב בגמרא, שמי שתולה מזוזה על מקל, סכנה ואין בה מצווה. למה? מכיוון שמזוזה צריכה להיות קבועה. אשר כדי שאלה מצוותה וצריכה לקבוע מזוזה. יש גם הלכה שאומרת שמי ש... מי ש... תולה תפילה ויתלו חייו, חס שלום. לכן צריך לשים לב שהמזוזה תהיה קבועה כמו שצריך, או בסיליקון, שזה דבוק טוב, או במסמרים, או בברגים, אבל לא בנייר סלוטפ. סלוטפ טוב לך לחמש דקות, ליום, יומיים. אחר כך זה מתדלדל והולך, והמזוזה צריכה להיות קבועה ולא צריכה להיות מתדלדלת והולכת. כמו שאמרנו, זה לא משנה אם אתה גר בחדר הזה או לא גר בחדר הזה. אמרנו מקודם שהתרגום איתנו אומר, גם כשאתה במלחמה, זה שלך הבית שומרת עליך, לכן הדבר צריך לשים אליו לב. אנחנו נראה לכם פה איזשהו סרטון קטן, שראינו אותו איך אנשים, לצערנו, משתמשים ברובוט לכתוב ספר תורה. זו דוגמה של זיוף, פשוט זיוף. זיוף שעשו אותו בגרמניה. כמו שאתם רואים, זה מכשיר. מנוע חשמלי, שהוא כותב אות-אות, וזה כמובן לא על ידי אדם, בלי מחשבה, בלי יראת שמיים, בלי קידוש שם השם, בלי שום דבר. זה פשוט זיוף שמחייב אותנו פשוט לשים לב למזה שאנחנו קונים. באופן הזה שהם כותבים, הם כותבים ספר תורה בתוך 3 חודשים, במקום שנה שבדרך כלל לוקח, וזה פשוט אין לו שום קדושה, למרות שזה קלף וזה כתוב באופן מדויק, אבל זה בדיוק כמו הדפסה, אין לזה שום ערך. אז מי שקונה ספר תורה ודאי צריך לשים לב לדבר כזה, אבל גם מי שקונה מזוזות צריך לשים לב, כי לצערנו הסיפורים האלה על מזוזות שמגיעות ממקומות שאינם כשרים, חוזרים אלינו כל פעם מחדש, וזה מחייב אותנו לשים לב שוב, לקנות מסופר שאתה מכיר אותו, שאתה יודע שהוא בסדר, הכל בסדר גמור. כך אנחנו מקטעים את רגליהם של של הזייפנים. מותר לגלגל את הקלף שהוא בתוך ניילון, מותר זה גם אפשר. מה שאבל בדרך כלל עושים, שזה הדבר הכי טוב, לגלגל, שמגלגלים את הקלף, מגלגלים אותו, על עצמו, ובסוף עוטפים אותו בניילון נצמד. הניילון נצמד הוא פשוט מונע את הדיבוק של המים, וזה גם זה דבר לא מסובך בכלל, זה דבר קל. כל מה שאני מנסה בשיעור הזה לומר, שבדיקת המזוזה זה דבר שכל אחד יכול לעשות בעצמו, בוא נאמר את הבדיקה הבסיסית. מה שאמרנו כאן בשיעור, נחזור על זה אחר כך בדפים, תוכלו לראות את זה בדפים בצורה מסודרת יותר, אבל הבדיקה הבסיסית נעשית על ידי אדם בעצמו, כמו שכותב החתם סופר, זה לא מסובך. תעשה את הבדיקה בבית שלך, ורוב בני אדם, כשהם עושים את הבדיקה בבית שלהם, הבדיקה של אנחנו, אנשים שלא מומחים, מגלים הרבה דברים מעניינים. כמה פעמים ראיתי שאדם פתח את הבית מזוזה וראה שאין פשוט אין מזוזה. או שפתח את הבית מזוזה וראה שהמזוזה היה הפוכה. או שפתח ומצא שם משהו נייר, ומצא דברים שהם פשוט, תעשו את הבדיקה ותראו, ותראו בזה הרבה ברכה. אנחנו נחזור למה שאמרנו בתחילה עכשיו לגבי הקביעה חזרה. אחרי שבדקת את המזוזה ואחרי שעשית את כל המלאכה, אתה קובע חזרה את המזוזה. הקביעה חזרה של המזוזה היא צריכה להיות ממש קבועה, לא במסמר אחד. אם אתה עושה מסמר, שים 2 מסמרים, כמו שבדרך כלל יש, שלא תהיה מזוזה ש... מתהפכת, מתנדנדת, שלא ייווצר מצב שזה יהיה כמו תפילין תלויות, שהגמרא אומרת לזה, דורשי חמורות אמרו, והיו חייך תלויים לך מנגד, זה התולה תפיליו. אז נכון, זה מדובר על תפילים, שזה מראה איזשהו סוג של ביזיון, אבל גם לגבי המזוזה, אנחנו צריכים להשתדל שזה יהיה כמה שיותר מכובד, והיום במיוחד אנחנו משתדלים להראות שהמזוזות הן יקרות בעינינו ומשתמשים בבתי מזוזה מהודרים. ברוך השם, השם יכול לראות כמה עם ישראל מחבב את מצוות המזוזה. שמעתי שגם זה שביזה את המזוזות בסוף קבע לבית של המזוזה. וזה דבר שהוא מאוד חשוב, כי זה מעטם של ישראל שלא יכולים להתנתק ממצווה שהם כל כך הרבה משתדלים בה ואוהבים אותה. יש עוד הלכות שקשורות לגבי מזוזה, שגם בזה אנחנו יכולים לראות. יש שני שיטות לגבי קביעת מזוזה, האם קובעים אותה ישר או קובעים אותה באלכסון. הגמרא אומרת שאם אדם קבע את המזוזה כמין נגר פסולה, אז רש"י הסביר מה זה כמין נגר שוכבת, צריכה להיות עומדת, כן? ורבי נתן אמר עומדת. אז מה, אחינו האשכנזים אומרים, כדי לצאת מספק, נשים אותה באלכסון. הספרדים אבל נוהגים לשים אותה ישר. כשאתה בא לבית, כל אחד מה שעושה, תבוא עליו ברכה. בשמיים שניהם רצויים זה בטוח. רק לכתחילה, כמו שאמרנו, כמו שאתה לכתחילה, אתה קונה מזוזה, אתה קונה מזוזה לפי העדה שלך. יש אחרת, אתה לא מחליף אותה. אתה בא לבית, יש מזוזה באלכסון, תשאיר אותה באלכסון. יש ישר, תשאיר אותה ישר. אתה בא לבית, אתה, כל מזוזה אתה מנשק אותה, על כולם אתה חושב, את כולם אתה מזכיר לעצמך מה שכתוב במזוזה כדי לדעת את המעלה של המזוזה. אבל לכתחילה, הספרדים נוהגים לקבוע מזוזה כשהיא ישרה, האשכנזים נוהגים באלכסון מהסיבות שהזכרנו אותם מקודם. כשאתה בודק מזוזה, פתחת והחזרת, תחזיר אותה כמו מנהג אבותיך. גם אם הייתה באלכסון, אתה יכול לשים אותה עכשיו ישר אם אתה ספרדי, וגם אם אתה ישר, לשים אותה באלכסון אם אתה אשכנזי. בדקת, תשים אותה באופן הנכון, וכמו שאמרתי לכם עוד כבר בשבוע שעבר, אני רוצה להזכיר את זה עכשיו, לשים לב שמזוזה צריכה להיות בתחילת שליש של יום. אז כשאמור אבא עליו ושלום היה מוזמן לקביעת מזוזה בכל מיני מקומות, היה מביא מישהו שיקח סנטימטר וימדוד מה הגובה של, של קורות המזוזה, מהרצפה ועד המשקוף, ומחלק את זה בשלוש, ותחתית המזוזה היא בתחילת השליש העליון, כדי שיהיה בדיוק במקום הנכון, שלכתחילה כמו דעת הרמב״ם שאומר שזה מעכב. שוב, בנושא הזה האשכנזים נוהגים בגובה הכתף, לאו דווקא בגובה תחילת השליש העליון, וגם בזה כל אחד יעשה כמנהג אבותיו. כשאתה אבל בבית שלך קובע מזוזה, תעשה את זה הכי מעודר שיש. אחרי שבדקנו את המזוזה כמו שאמרנו מקודם, ואחרי שראינו שהכל כמו שצריך כמו שאמרנו קודם, תיקח סנטימטר, תמדוד בכל פתח, מה הגובה, ולפי זה תשים את המזוזה שלך בבית, כדי שזה יהיה בצורה הכי מגודר והכי טוב. כך אתה זוכה לקיים את המצווה הזאת בהידור בצורה הכי נכונה. הזכרנו מקודם את נושא הזיופים, אני רוצה להזכיר פה כמה וכמה הלכות חשובות לגבי הזיופים. בשולחן ערוך כתוב באמת, שכשהיו מסמנים, מאבדים את האורות, היהודים היו מאבדים את זה, במפעלים של גויים, אבל העיבוד היה נעשה על ידי יהודים, והיו מסמנים סימון כדי שידעו שזה קלף שעובד על ידי יהודי ולא עובד על ידי גוי. אומר שולחן ערוך, בלכות תפילין, אף על פי שנקל אינו יהודי לזייף, אין חוששים. משום דמירת אתה אינו יהודי, פן יכיר ישראל בתביעות עין. כך אומר השולחן ערוך. לצערנו, מאז ימי רבי יוסף קארו ועד ימינו, הגויים איבדו קצת את המירטת שלהם, איבדו את הפחד שלהם, והם, כמו שראיתם מקודם, מעיזים לזייף. ולכן, הכללים משתנים. זאת אומרת, לפי דעת השולחן, בזמן השולחן ערוך לא היה חשש שיזייפו, כי גויים לא היו יהודים כורח טוב. אם היו יהודים כורח טוב ולא היו מעיזים דבר כזה לעשות, כי היה ניכר. אבל בימינו הדבר הזה, לצערנו, כן מצוי, והטכנולוגיה השתפרה, וכמו שאתם רואים, הדבר הזה קורה. אז הדבר הזה צריך זהירות, שאדם לא יקנה מזוזות שיש חשש שגויים עשו אותם. עוד יש, סיפר לי חבר, שפעם אחת פגש חבר שלו במילואים. רב סיפר לי שפגש חבר שלו במילואים. שאלת, מה אתה מתפרנס? אמר לו, כתוב מזוזות. אמר לו, מה אתה כותב מזוזות? אתה לא דתי, אתה לא שומר מצוות. אמר לו, לא, אני מתפרנס וזה טוב מאוד. איך אתה מתפרנס? אמר, תבוא, אני אראה לך. סיפר לי החבר, הרב הזה, הלך לבקר את החבר שלו מהצבא. הוא גר באיזה קיבוץ. הוא אומר, הוא יושב בשבת, כותב את המזוזות. אבל לא איך אתה מוכר אותם? הוא אומר, אני פותח לו את הארון, יש לו בארון שטריימל וכובע. אבל אחרי שאני כותב מספיק מזוזות, אני מבש את השטריימל ואת הכובע, נוסע באוטו, מגיע לאיזה חנות בבני ברק, מוכר להם את המזוזות, אומר להם, לא, זה 100%, זה כל קשה, והם קולים. הם קונים, ואחר כך מכשילים בזה אנשים. אני לא מקנא בעולם הבא של אותו בן אדם, שגרם כל כך הרבה כפלו לכל כך הרבה אנשים. אני כעת לא דן בו, אני דן בעצמנו. אני מספר לכם את הדבר הזה, מכיוון שיש הרבה הלכות שאם אדם לא מכוון לא יוצא ידו חובה, מזוזה או ספר תורה או תפילין ודאי, צריכים כוונה, כוונה לשם מצווה. אם אדם לא מכוון לשם מצווה, גם יכתוב את זה בצורה הכי מדויקת, זה לא שווה כלום. ומלבד זאת, מלבד זאת כתוב בשולחן ערוך, לכן צריך להיות מאוד ירא שמיים וחרד לדבר השם, המתעסק בכתיבת תפילין ותיקוניו, וכן במזוזות. צריך אדם להיות ירא שמיים, גם מהסיבות האלה, גם מהסיבות שלא יהיה כסדרם, כמו שהזכרנו קודם, גם שלא יהיה מצב של חק תוכות. מה זה חק תוכות? לא הזכרנו את זה קודם. חק תוכות זה, אם אדם כתב תפילין, זה קורה או מזוזה, או ספר תורה, וטפטף לו טיפת דיו על הכתב. זה יכול לקרות. גם אם זה כסדרם, הוא יכול לפעמים לקחת או סכין גילוח, או מוחק, ולקלף מתוך האות את הדיו. אז זה לא, זה נקרא, מה פירוש חק תוכות? הוא כתב על ידי חקיקה. במקום שהוא יכתוב על ידי כתיבה, דהיינו את השחור על הלבן, הוא קילף את השחור המיותר ודרך זה נוצרה האות, כן? זה לא נקרא כתיבה. הכתיבה נעשית כשאתה כותב שחור על לבן והדיו על קלף, ולא כשאתה מקלף דיו מיותר ודרך זה נוצר את האות. זה נקרא חק תוכות. וזה קורה. זה קורה לפעמים כאשר אדם כותב, קורה, טפטף טיפה דיו. אם הוא ירא שמיים, אז הוא יודע. אז צריך את כל האות להוריד, וזה כסדרן. הוא מוריד את כל האות, וכותב אותם מחדש. אולי זה טיפה יותר זמן, לא טיפה יותר מאמץ, אבל ככה צריך לעשות. אם הוא ירא שמיים, הוא יכול לעשות חק תוכות, לקלף את העודף של הדיו, ובמקרה הזה זה יכול להיות, יש מקרים שזה יכול להיות פסול. לכן אני אומר את הדברים האלה, צריך לשים לב, זה דבר שאתה לא יכול לשים לב אליו, ורק אם אתה מומחה, אתה יכול לראות שיריים לזיוף הזה בכתיבת המזוזה. וזה מצטרף לסיבות שאמרתי מקודם, שאדם בגללם עדיף שיקנה מזוזה רק מאדם שהוא מכיר אותו מאיש ירא שמיים, ולא סוחר שלא אכפת לו מהדבר הזה כולו. הזכרנו בשבוע שעבר את המקרים, את המקומות, את הפתחים שבהם אדם צריך לשים מזוזה. להזכיר הלכה שהרב עליו השלום היה רגיל להדגיש אותה, שבהלכה כתוב שחנויות לא חייבות מזוזה. ובדרך כלל הכוונה לחנויות, כמו חנויות של פעם, שזה היה יותר כמו הדוכנים שעושים אותם בשווקים, שעושים פעם בשבוע, יש גם בצפת, יש בהרבה מקומות, שוק רמי לוד כזה. באים אנשים, שמים דוכנים, בבוקר הם מוכרים, אחרי הצהריים מתקפלים והולכים לבתיהם. זה לא, זה סוג של דוכנים שבהם באמת אין, לא נקרא בית, לא נקרא מחסן, לא נקרא שום דבר. אבל בחנויות של היום, הרב תמיד היה רגיל לומר, כל החנות של היום היא לפחות כמו מחסן. מכיוון שכל החנות של היום היא משמשת גם למכירה וגם לאחסון, כן? היום אנשים רגילים לבוא לחנות ויש להם שם את הכל, בין אם זה חנות, בין אם זה סופרמרקט, יש שם עשרות מוצרים והם מסודרים ובעל החנות לא לקח אותם לבית בסוף היום, אלא משאיר אותם שם וסוגר ונועל. אם זה מחסן, כל מחסן חייב במזוזה, ולכן החנויות של היום הם חנויות. אז למרות ששולחן ערוך אומר, חנויות שבשווקים פטורים, זה בזמנם, במציאות של ימיהם, באורך החיים של ימיהם. באורך החיים של ימינו, מה שנקרא היום חנות, הוא נקרא שוק, ולכן במקומות האלה יש להם חיוב במזוזה.
מחסן כתר צריך מזוזה?
מחסן כתר צריך מזוזה, אני חושב שכן, מכיוון שהיום המחסנים האלה הם הופכים להיות דבר קבוע. זה כמו קרוון. קרוון נייד שגוררים אותו אחרי המכונית, הוא לא חייב במזוזה. אבל קרוון שגרים בו, אגם שהוא נייד ומניחים אותו, בסופו של דבר הוא הופך להיות סוג של קבע. הדבר הקבוע הזה הוא, אבל אם זה ארון כזה, ארון אמרנו לא חייב, רק מה שאדם נכנס ויוצא ממנו. מחסן קודש שיש לו ארבע אמות, כשאדם נכנס אליו, יוצא ממנו והוא קבוע, הוא חויב במזוזה. בהקשר זה פעם, אספר לכם הלכה ששמעתי מאבא עליו השלום. קרוונים, כמו שאתם יודעים, זה דבר שזז ממקום למקום, נכון? אפשר להזיז את המקום למקום. אדם, יש לו קרוון ויש שם בתוכו מזוזות. באותו מקום שבו הוא גם אמרו, בואו נזיז את הקרוון הזה, נשים אותו 2 מטר ימינה, 2 מטר שמאלה. הביאו מנוף, הרימו את הקרוון, הזיזו אותו 1 מטר ימינה, 1 מטר שמאלה. הקרוון הזה חייב בקביעת מזוזה מחדש. למה? שבשעה שהוא היה באוויר, הוא היה פטור במזוזה. הוא בדיוק אותו רגע הפך להיות כמו מעלית, כמו כרכרה, כמו אונייה, כמו ספינה. הוא פטור מעלית, הוא פטור. ברגע שהניחו אותו חזרה, הוא הפך להיות קבוע. כן? באותו רגע שהניחו אותו, הוא הפך להיות קבוע, באותו רגע הוא חסר להיות חייב במזוזה, אבל זה כבר הפך להיות תעשה ולא מן העשוי. צריך להוציא את המזוזות ולהחזיר אותם חזרה למקומם. אותו דבר המחסן שהזכרת מקודם. המחסן הזה אמרנו כשהוא קבוע במקומו והוא הפך להיות קבוע, זה כמו קרוון. אם אדם החליט להעביר אותו ממקום למקום, צריך להוציא את המזוזה ולהחזיר אותה חזרה לאותו מקום שבו הוא היה מקודם. קרוונים הגלגלים שגוררים אותם אחרי המכונות לא חייבים מזוזה. יש שאלה מצויה בימינו, מה הדין אם אדם יש לו בבית עובד זר? האם עובד זר בחדר שלו יהיה מזוזה או לא יהיה מזוזה? מה הדין? אז הכלל בנושא זה כמו שאתה מזכיר חדרים, הבית הוא הבית שלך. הבית הוא בית שלך והגוי שגר בבית שלך הוא עדיין בבית שלך. אם היית מוכר לו את הבית זה משהו אחר. אבל אם אתה מזכיר לו, ובמיוחד אם הוא נמצא וזה זמני, הוא מתחלף. ומחר אתה יכול להגיד, תעבור מהחדר הזה לחדר הזה, ועדיין הבית שלך, החדר של עובד זר חייב במזוזה. גם הזדמנות זאת להזכיר, מה שהרב עליו שלום היה מזכיר, שכשעובד זר בא לבית שלך, אסור לו לשים בבית שלך עבודה זרה. דהיינו צלבים שמתפעלים עליהם וכו'. היה מעשה שהרב פעם סיפר, על אחד שהיה לו בית מלון, מלון רייך, כמדומני קראו לו פה בבית הקרן, שפעם פנו אליו במשרד החוץ ואמרו לו, שמע, יש ועידה של כמרים שמגיעים לירושלים, ואנחנו מארגנים להם מראש חדרי מלון, אנחנו רוצים שכמה חדרים אצלך במלון יהיו מיועדים לכמרים. אותו אחד אמר, אני צריך לשאול את הרב שלי. בא לרב, עליו שלו, אמר לו, הרב מותר או אסור? אמר לו, הרב מותר, בתנאי שלא יביא לך עבודה זרה לתוך הבית. טוב. באו עליו אנשי משרד החוץ, אמרו לו, נו, מה? הוא אומר, בתנאי שלא יבוא מהצלבים שלהם. אמרו לו, מה, השתגעת? זה תקרית מדינית. איך תגיד לכמרים, תבוא בלי צלבים? זה, פגעת בציפור נפשם? אמרו לו, ככה הרב אמר, ככה אני אומר. הלך, הלך, אמר לה, הפסדת את העסקה. הוא בא לרב, אמר לו, הפסדתי, אמר לו, הרב, קדוש ברוך הוא ימלא חסרונך. טוב, לא חתמו אותו עסק, חתמו עם בתי מלון אחרים, והנה הכמרים הגיעו, הגיעו פי שניים יותר ממה שתכננו. באו לאנשי משרד החוץ, אמרו להם, יש לנו מלון? אמרו להם, הכל מלא. הגענו, תראה שזה מלון שם לא על אחריותנו. תלכו שם. טוב. כשהם באו זה כבר מחיר אחר, זה לא המחיר שהם מזמינים מראש, זה רגע אחרון, זה פי שתיים מחיר. אמר להם, אין בעיה, אתם באים, אין שום בעיה, אבל בתנאי אחד. הסלבים שלכם, בכספת, אתם לא נכנסים איתם פנימה. הוא לא, אין בעיה, הכל בסדר. מה שביקשת, אנחנו מכבדים את האמונה שלך וזה. אבל כל הכמרים האלה, הורידו את הצלבים הזה שלהם, שמו אותם בכספת. אמרו לו, אבל תשמע, כשאנחנו הולכים לוועידה, אנחנו צריכים את הצלבים, זה לא יפה. מה לבוא ככה בלי, נגידו, התגיירתם פתאום כולכם. אמר להם, אני אשאל את הרב שלי. שאל את הרב, אמר לו, זה ככה בסדר. אמרו לו, איך הרב, אחי אמרו לו כפול. בקיצור, הם באו, שמו את הצלבים בכספת, יצאו, לקחו את הצלבים שלהם, מגיעים שם על הכנס הגדול, באו אליהם אנשי משרד החוץ, אמרו לו, איך היה שם אצל הדתי הזה? אמרו לו, מצוין, קיבל אותנו בכבוד וזה. ומה עם הצלבים? אמרו לו, אמרו, שימו אותם בצד, שימו אותם בצד, כמו שהוא ביקש מאיתנו, זה בסדר גמור. אמר לו הרב, תראה מה זה, אם אנחנו עומדים על שלנו בכבוד, הם מכבדים אותנו. אם אנחנו את הכבוד שלנו יודעים לשמור, למה שהם מכבדים אותנו? הרב היה מספר את זה, הוא אומר, גם הרוויח כפול וגם שמר על הכבוד של עם ישראל. אנחנו צריכים לדעת, זה המזוזה, זה הכבוד שלנו. זה הכבוד שלנו וזה גם מביא לנו חיים. הגמרא אומרת, למען ירבו ימיכם ומי ביניכם, אדם צריך להדר במצוות מזוזה. ובמיוחד, כמו שהזכרנו, שמישהו לצערנו ביזה את המזוזה, למרות שהתחיל כבר להראות סימני תשובה, יש לנו חובה כפולה ומכופלת להרבות בידור מזוזה. אז גם אני בבית שלי שיניתי. היה איזו מזוזה אחת, עשיתי אותה יותר יפה קצת. זה רק בית מזוזה, אבל גם בית מזוזה, שאתה עושה אותו יפה, אז אתה עושה מצווה. למה? שהתורה אומרת, זה אלי ואנווהו, התנהל לפניו במצוות. אז הבית מזוזה זה אומנם לא המצווה עצמה, אבל זה, יש לו קדושה. כמו כל חפצי קדושה, כמו פרוכת. זה לא ספר תורה, זה כמו ארון ספר תורה, זה לא הספר תורה, זה כמו התיבה שעליה מניחים את ספר תורה, זה לא הספר תורה, אבל זה תשמישי קדושה. יש להם ערך, כן? אז אם אתה מהדר בבית מזוזה, ולוקח בית מזוזה לא פלסטיק, אלא משהו יפה ואיכותי וטוב, אתה מקיים את זה אלי ואנווהו, וצריך לדעת שאדם מקיים את הזה אלי ואנווהו במזוזה, הוא זוכה לפירוף השני של זה אלי ואנווהו. כלומר, הוא אומרת, מה זה זה אלי ואנווהו? זה בית המקדש. זה בית המקדש שהוא נויו של עולם. נויו של עולם, נויו הקדש ברוך הוא, אם אני רואה אתכם שאתם מתנאים לפניי במצוות מזוזה, במצוות תפילין, במצוות ציצית, בכיפה יפה, בקידוש, בנרות יפים, בכל מצוות אתם מתנאים, אז אני אביא לכם את האנווהו האמיתי. שזה על זה נאמר, 10 קבין של יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים, ואחד כל העולם כולו. וזה כתוב על ירושלים שהיא נויו של עולם, ובית המקדש שבתוכה, הוא הכי הנוי של כולם. כדי שנזכה באמת למדרגה הזאת, אנחנו צריכים להתחיל את זה לי ואנווהו, כמו שאנחנו עושים אותו במזוזה. ובאמת צריך לדעת ש... זה אלי ואנווהו נאמר בקריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה אותו רגע שבה, אנחנו זוכים לראות את כל אלה שחיפשו את צרתנו, שהם טובעים בים. אז זה להם מתי למר שירת הים. כשהקדוש ברוך הוא עושה קידוש השם כזה גדול, וחלק מאותו קידוש השם גדול זה שהקדוש ברוך הוא נוקם באלה שעשו לנו צרות. ברוך השם אנחנו רואים היום כבר סוף סוף את איך זה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לכל מי שהיה אויבינו ומחפש רעתנו. ועל זה נאמר שירת הים, על זה נאמר זה אלי ואנווהו, יהי רצון שנזכה לראות את מקדש השם קנוי ידיך במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראלי. כך רבה לנו תורה, כמו שנאמר, אז נחפץ למען צדקו, יהיה תורה בידי. לפני שאנחנו עוברים קדיש, אני רוצה להגיד לכם שיבורך רבי יעקב, קטן, שהביא לנו פה עכשיו דיסקים של שיעורים.
בנימין.
שמי שרוצה לקיים גם בלכתך בדרך, גם יכול לקיים. קדיש.
התגדל והתגדל שמי רבה, ואמר דברה חיותר, ואמיך מלכותר, יצלח וכנר וכרוב ושחר.
אמן.
יחל יחל, יחל יחל, יחל יחל ותוסי, בעגלה, נזמן, כבר יהודים, רוח.
אמן, ישמי רבה ואורך לא נמר בית.
אז כן, בואו את אחד
אישה, דיבטרה, דיבטרה, ואתר, ואלה נהל, ואתר, ומחמל. תודה מלא ישמעיה, והרעה,
ואומן.
אמן. ואין בסדר, וישמע, ומחמל, שזה והאופועה, ולא התחוכות מטרה. ואלה נהל, ואלה נהל, ואלה נהל, ואלה נהל, ואלה נהל.
איפה הדיסקי? 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 איפה הדיסק